לא, אני אגיד, שיעור מספר 5, הרב סמט.
שלום הרב.
שלום,
ברוכים
הבאים. מזמור קוף כף א'.
תודה. בוקר טוב, ברוכים הבאים. מזמור קוף כף א', אפשר לפתוח תנכים, אפשר לקרוא בדף. שיר למעלות. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. נוכל לפרנס שיעור של שעה ועשר דקות במזמור הזה? ננסה, אתם סומכים עליי. זהו מן המזמורים השגורים ביותר בפינו. אני מניח שרוב הציבור מכיר את המזמור בעל פה. הוא נאמר בהזדמנויות רבות ומגוונות, לא נמנה את כולם. והדבר החשוב זה שאין בו מילים קשות. תשימו לב, אין אף מילה שצריך להתאמץ לפרש אותה. אפשר להבין את המזמור הזה כבר בקריאה ראשונה. אין הרבה מזמורים כאלה בספר תהילים. אני נותן לכם 20 שניות כדי שאם יש מישהו שחושב אחרת שיגיד איזה מילה קשה לו. זהו? אין, שתיקה כהודעה דמי. אתם מודים שהכל מובן. מזמור שכל מילותיו מובנות. מה? למות רגליך, מות מלשון התמוטטות. לא ייתן את רגליך להתמוטט. גם אם לא ניכנס לניתוח, כל אחד מבין את זה. קיצור, אין...
השם צילך.
השם צילך, צל פירושו הגנה. בהרבה מאוד מקומות במקרא, צל זה מקום מסתור. אפשר, תמצאו פסוקים בנקל. השם צילך, פירושו, השם הוא הגנתך. כן? הוא הגנתך. הכל מובן, ובכל זאת, המזמור מעורר שאלות פרשניות אחרות, לא בתחום המילולי, אלא בתחום הענייני, ובהם אנחנו נעסוק בעיקר. והשאלה הראשונה שמתעוררת למקרא המזמור, ולא בטוח שזאת שאלה, אבל אנחנו מיד נסביר, זה מהי הסיטואציה שמתוכה צומח המזמור. כבר בפסוק הראשון אנחנו קוראים שהדובר אומר מאין יבוא עזרי. מאין פירושו מניין, מאיזה מקום יבוא עזרי. אז הוא במצוקה, הוא זקוק לעזר, והוא מחפש מאיזה מקום יבוא העזר שהוא זקוק לו. אז מהי המצוקה הזאת שמולידה את השאלה מאין יבוא עזרי? זאת שאלה שהפרשנים בחלקם עסקו בה ואמרו זה בכו וזה בכו, אבל אני רוצה לומר שלא בטוח שזאת בכלל שאלה. הרבה מזמורי תהילים נובעים מתוך איזושהי מצוקה, ואין צורך ואולי מיותר לנסות לזהות את המצוקה באופן ספציפי. הרבה מזמורים יוצרים ערפול קונסטרוקטיבי. מי יצר את המונח הזה, ערפול קונסטרוקטיבי? אתם יודעים? אני חושב שקיסינג'ר. ערפול מכוון, בונה, כדי שהמזמור יתאים לסיטואציות שונות ומגוונות, ולא יהיה מזמור לבעיה מסוימת, כמו שכתוב בהרבה ספרי תהילים, המזמור הזה טוב לכאב בטן. אז מי שלא כואבת לו הבטן, מדלג על המזמור. אז הרבה מזמורים צומחים אמנם מתוך סיטואציה מסוימת, אבל המשורר לא מגדיר אותה כדי לא להתחייב לאותה סיטואציה, וממילא להפוך את המזמור לבלתי רלוונטי לאנשים שלא נמצאים בסיטואציה הזאת. אבל יש גם מצבים הפוכים. יש מצבים שהמזמור נובע מסיטואציה שצריך להגדיר אותה, ואם לא הגדרת אותה, לא תבין את המזמור כמו שצריך. ותמיד אתה נמצא בין הפטיש והסדן. כלומר, אתה קורא מזמור ואתה אומר, האם אני מצווה לחפש את האירוע שיצמיח את המזמור הזה, או אני מצווה לא לחפש דווקא. ואוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. כלומר, זאת שאלה כבדה ביותר בפרשנות ספר תהילים. לעתים הניסיון לזהות סיטואציה מסוימת פוגם, ולפעמים הניסיון להישאר בערפול הוא שפוגם. ומה במזמור שלנו? דעתי, ואני אנסה להוכיח אותה בהמשך, שחשוב מאוד במזמור שלנו לזהות את הסיטואציה. מה בדיוק הרקע שממנו צומח המזמור? כי הרקע הזה הוא מפתח גדול להבנת כל המזמור, להבנת פרטים שונים במזמור, ולהבנת הדבר הכי חשוב במזמור שעוד לא הגדרנו אותו. נגדיר אותו בהמשך. מה אומרים הפרשנים? הפרשנים הראשונים וגם האחרונים מנסים, מגששים אחר הסיטואציה על פי הנחת היסוד שלהם, מה הם כל 15 שירי המעלות? מה זה בכלל שיר המעלות? מה פירוש הכותרת הזאת? והאם יש מכנה משותף לכל 15 שירי המעלות? הפרשנים נוטים, אני מאיר פה לחבות את הסלולרים, לא היה על המסך קודם אזהרה בעניין הזה, אז אני... ההנחה של הרבה פרשנים היא שלשירי המעלות יש מכנה משותף שמובע בכותרת שיר המעלות, ועל פי המכנה המשותף הזה הם אונסים במידה מועטת או רבה את כל המזמורים שלא מתיישרים לפי הקו. הדרך הזאת היא רחוקה ממני, אני חושב שהיא דרך לא מוצדקת, ואני חושב שאנחנו לא יודעים באמת מה זה שיר המעלות, כמו שאנחנו לא יודעים כמעט את המשמעות של שום כותרת בספר תהילים. גם מילים שמגולגלות בלשוננו כמו המילה מזמור, אנחנו לא יודעים מה פירושה. שלא לדבר על מכתם ושלא לדבר על עוד איזה 15 מונחים בספר תהילים שמופיעים בכותרות, ואין לנו מושג מה הם. וכל הפרשנים שפרשו את הכותרות האלה, הרי הם כמתנבאים. או שהם עושים אטימולוגיה שרחוקה מלהניח את הדעת למילים שבכותרת. ואותו דבר שיר המעלות. אצלנו אגב זה שיר למעלות. מה זה שיר המעלות אנחנו לא יודעים. ספק אם נדע אי פעם. יש השערות רבות. נביא כאן את השערתו של הרד"ק, ששירי המעלות זה שירי העלייה מן הגלות לארץ ישראל בבוא עת הגאולה. אז מה תוכנם של שירי המעלות? כולם מבטאים או את מצוקת הגלות או את תקוות הגאולה. למה הרד"ק פרש ככה? האם המילה מעלות מובילה באופן אוטומטי למשמעות הזאת? התשובה היא לא. התשובה היא באמת נוקבת עד התהום, אבל אנחנו צריכים לראות אותה בערבון מוגבל. הרד"ק, כמו רבים מפרשני ימי הביניים, פרשו לא רק כל מזמור בתהילים, אלא כל פרק בתנ"ך שהם רק יכלו, פרשו אותו על המצב של דורם. בגלות, בימי הביניים, בין הנוצרים או בין המוסלמים, והמגמה היא מאוד ברורה, להפוך את התנ"ך לרלוונטי. וכל פרק שהרד"ק יכול היה לפרש אותו על בעיות הגלות בזמנו, הוא עשה כך בנפש חפצה. ממילא, אנחנו חוזרים לשאלה, מי שואל את השאלה מאין יבוא עזרי? מי? עם ישראל. כל המזמור הופך להיות בפיו של עם ישראל. המצוקה היא מצוקת הגלות. הברכות שיש במהלך המזמור הן ברכות להינצל מסכנות הגלות. והפסוק האחרון, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, כיצד יפרש אותו רד"ק? נו? השם ישמור צאתך מאיפה? ובואך לאיפה? ברור. תראו, צריך להתאמץ כדי להגיד לכם שזה לא פשט. אתה קורא את המזמור הזה ואתה אומר, לא עם ישראל, לא גלות, לא ארץ ישראל, לא גאולה, שום דבר לא כתוב במזמור הזה. רק ההנחה של הרד"ק, מה פשר המונח שירי המעלות ומה המכנה המשותף לכל 15 המזמורים, היא שהביאה אותו לפרש את המזמור שלנו כך, והנחת היסוד שלו על כל שירי המעלות אין לה הוכחה. לכן אנחנו, רבים מפרשני מהביניים הלכו בדרך הזאת. לא נוכל, לצערי, ללכת בדרך הזאת. המזמור נושא אופי מאוד אישי. כולו בלשון יחיד, יחיד המדבר בגוף ראשון, או יחיד שאליו פונים בגוף שני. אין בו רמז, לא לארץ ישראל, לא לגלות, לא לגאולה, לא לרדיפות, שום דבר ממה שהרד"ק ניסה להכניס במזמור לא נמצא בו. אז מה נעשה? נתחיל לפרש אותו. נראה, אולי עזרנו יבוא מהמילים של המזמור. חילקתי את המזמור כפי שהוא מונח לפניכם בדף לבתים. החלוקה לבתים בצד ימין באותיות גדולות זהה במזמור הזה לחלוקה לפסוקים. אז תגידו, למה חילקת אותו לבתים אם הוא כבר מחולק לפסוקים? התשובה היא, כי ככה אני רגיל. כלומר, לא תמיד יש זהות בין הבתים והפסוקים. הפעם יש במקרה זהות כזאת, אבל החלוקה לבתים היא חלוקה על פי שיקול ספרותי, בעוד שחלוקה לפסוקים לאו דווקא. אז לא ניכנס לזה, כיוון שפה אין בעיות. בית א', כבר מעורר קושי פרשני. אשא עיניי אל ההרים. מאין יבוא עזרי? המילים, אמרנו, ברורות, כל מילה כשלעצמה מובנת. אבל השורה הראשונה, השער שבו אנחנו נכנסים למזמור, השער הזה איננו פתוח לרווחה. למה אשא עיניי אל ההרים? מה יש לי לחפש בהרים? זאת השאלה. והנה אנחנו נקרא פירוש בדף שמופיע, הוא פירושו של שלמה דוב גויטיים בספרו עיונים במקרא. תיפגשו כאן בדף בשני פרשנים שאתם לא מכירים, אז אני אומר שתי מילים על כל אחד מהם. שלמה דוב גויטיים, מגדולי המזרחנים בעולם, שנפטר כבר לפני, אני יודע, כ-15 שנה לפי הערכתי, אולי יותר, והוא גדול חוקרי הגניזה הקהירית. העיסוק שלו בתנך היה תחביב, זה לא היה המקצוע שלו, אבל אל התנך הוא הביא איתו מטען עצום של ידע בתרבות עמי המזרח. הספר שלו נקרא עיונים במקרא, והוא יצא, אני יודע, לפני 60 שנה כבר, וחלק בספר זה פירוש לחומש החמישי בספר תהילים. הוא עובר מזמור מזמור ומאיר הערות פרשניות. והנה הערת הפרשנות שלו לפסוק אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי. למה אל ההרים? הם האופק. עליו צריך להופיע מי שבא לעזור, להציל, או לפחות לבשר את הישועה הקרובה. על כן מצינו בישעיהו פרק נון ב' מה נבו אל ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב. אך משוררנו לא ראה רגלי מבשר על ההרים. מאין יבוא עזרי? עזרי הוא חוזר ושואל. ומן ההרים, מן האופק המאכזב, הוא מרים עיניו אל השמיים. עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ. כאן השרשור בא להבלטת הניגוד. שרשור, הכוונה שבית ב' פותח באותה מילה שבה חותם בית א'. מאין יבוא עזרי? מהרים לא מצאתי עזר. עזרי יבוא מאם השם עושה שמיים וארץ. ובכן, מה עונה גויטיין על השאלה אשא עיניי אל ההרים? לשם מה אשא עיניי אל ההרים? מה הוא עונה? לחפש עזר, לחפש הצלה. למה? כי בהרים, מן ההרים מופיע מבשר טוב, מן ההרים מופיע המושיע, הגואל. אשא עיניי אל ההרים כדי לראות אם מהם יבוא עזרי. לא, לא בא. אין ברירה, עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. אז מה המצוקה שבה נתון הדובר? גויטיין לא חושב שצריך להגיד מה המצוקה. יש לו איזושהי מצוקה, הוא נושא עיניו אל ההרים בתקווה שמהם יבוא העזר, כמו שאנחנו רואים בישעיהו, שעל ההרים, מה נבוא על ההרים רגלי מבשר משמיע, מה רגלו, סליחה, מה נבוא על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב, אשא עיניי אל ההרים, לא מוצא, ובכן עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. למה אתה זקוק לעזרה? לדעת גויטיין אין צורך לענות על השאלה הזאת. שונה עד הקצה, רד"ק מפרש די קרוב לכך. חוץ מזה, כפי שכבר אמרנו, לדעת רד"ק מי הוא הדובר בבית א', ובכל המזמור בעצם, עם ישראל כולו. אצל גויטיין הדובר הוא דובר יחיד, הוא נתון באיזה מצוקה שאין צורך להגדיר אותה, הוא נושא עיניו אל ההרים בציפייה שמההרים יבוא העזר, מתאכזב, ואז הוא נושא עיניו אל השמיים ואומר בבית ב' עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. עמוס חכם, אין צורך להציג אותו, ולא את הפירוש שבמסגרתו הוא כתב דעת מקרא, שעכשיו בימים אלה נדמה לי מלאו 4 שנים לפטירתו, הוא מפרש את הפסוק הפותח אחרת. אשא עיניי אל ההרים, הנני נושא את עיניי ומביט בהרים ושואל את עצמי, מאין יבוא עזרי? מאיזה מקום אפשר שתבוא לי עזרה? עד כאן הוא לא אמר, כתוב זה נאמר בלשון אדם היוצא לדרך, העוברת בהרים. והוא מרים עיניו אל הרים שהוא עתיד לעבור בהם, ושואל את עצמו, כלום יש בין הערים האלה מי שיבוא לעזרתי ויגן עליו, עליי, מפני פורנויות המזדמנות לעוברי דרכים? זה פירוש אחר לגמרי. אשא עיניי אל הערים, זה באמת השער לסיטואציה שבה נתון הדובר. והסיטואציה מה היא? והסיטואציה מה היא? ערב יציאה לדרך רחוקה. וההרים, זה ממש הפוך מגויטיים, הם לא המקום המנחם, שאומנם בסוף מאכזב, אבל שבו הוא מחפש נחמה, אלא ההרים הם המאיימים. איפה חי הדובר שאומר אשא עיניי אל ההרים אם כך? בשפלה, בגוש דן. הוא לא בין ההרים. ההרים זה מחוז החפץ של הליכתו. כל מי שנמצא בשפלה למרגלות ההרים ומסתכל על גוש ההרים, אם זה הרי חברון או הרי ירושלים, רואה את הגוש המאיים הזה, שעוד מעט הוא ייכנס לתוכו בפרייבט שלו, או באוטובוס אגד, או ברכבת, כל אחד לפי מה שהוא. אבל תחשבו, אני מוכרח כאן, תכף אני אסביר. תחשבו על אדם שהולך ברגל, ולא במסע של כיף, בטיול, אלא הוא עומד להאפיל אל גוש הרים שנמצא באופק, ושואל את עצמו, כשאני מגיע להרים הרחוקים, וצריך לעבור ביניהם, מי יעזור לי? זו סיטואציה מוגדרת מאוד, מאוד ברורה, מצב פסיכולוגי מאוד מאוד אופייני, שאנחנו בעידן המודרני לא מכירים אותו כל כך מקרוב. היוצא לדרך בתקופה המקראית היה שרוי במתח נפשי גדול. אבל השתנו מאוד התוואים, השתנו, המציאות השתנתה לבלי הכר, והיום מי שצריך לצאת לדרך כמעט איננו חש במתיחות. מה קרה? מה השתנה? א', כלי התחבורה. היום אנחנו נוסעים בכלי תחבורה בטוחים עד כמה שאפשר, גם יש תאונות דרכים, אבל זה דבר... מטוסים שהם בטוחים, מכוניות, רכבות, כלי תחבורה בטוחים, הדרכים הם לא בחזקת סכנה, אין שודדי דרכים. המקום שאליו אנחנו הולכים מוכר לנו. אם אנחנו לא היינו שם כבר, אז אנחנו באמצעות גוגל נכנסים לתוכו, רואים אותו פיזית. אפילו יש אפשרות בתלת ממד. אנחנו הולכים למקום שאנחנו יודעים כבר איך הוא ייראה, אנחנו לא מתוחים, לא כך הדבר בתקופת המקרא. אגב, גם בימינו, ילד שצריך לצאת בפעם הראשונה למחנה קיץ של בני עקיבא, לא ישן בלילה לפני כן. הוא שואל את עצמו, מה היה, אבל אני לא יודע מתי, אני הייתי רק אתמול במצב הזה, לא יודע מתי אתם הייתם. באמת הוא מתוח. אדם שנוסע לחוץ לארץ בפעם הראשונה בחייו, גם מתוח. אבל זה עדיין רחוק מאוד מהמתיחות הנפשית של האדם בין תקופת המקרא. האדם בין תקופת המקרא יצא לדרך, בדרך כלל, לא כדי לטייל ולא לשם הרפתקאות. אדם יצא מביתו, או מחמת הכרח כלכלי, או מחמת סכנה שאילצה אותו לעזוב את ביתו, או מחמת סיבות אישיות כבדות משקל. סתם כך אדם לא היה יוצא לדרך. הוא היה יוצא לדרך בלי להכיר את מה שמצפה לו, בידיעה שהדרכים הם בחזקת סכנה, כל הדרכים היו בחזקת סכנה, הוא לא היה בטוח אם הוא יגיע למחוז חפצו. הוא לא היה בטוח אם הוא יצליח במשימה שבגללה הוא יוצא לדרך. הוא לא היה בטוח אם הוא ישוב הביתה. כל יציאה רצינית לדרך זה היה המצב. אנחנו לא מודעים לחרדות ולמתח הנפשי שהיה יכול ללוות, שהמלווה כל אדם ביציאתו. והנה אומר לנו עמוס חכם, זאת הסיטואציה שבה נתון המשורר או הדובר במזמור שלנו. מתח נפשי מפני הבלתי נודע, מפני חוסר הוודאות שמחכה לך בדרכך. בדרך כלל אדם היה הולך ברגליו לבדו, לעתים הוא היה מצטרף לעוד אנשים שהולכים בדרך, והבעיות הקיומיות שעמדו לפניו היו קשות ביותר, ולכן הוא היה מלא חרדה. נסו להיכנס למעליו של האדם הזה, ואולי לפני שנמשיך נשאל מי האדם שבתנך יוצא לדרך וניכר בו, ניכרים בו כל הפחדים האלה. יעקב אבינו, בצאתו מביתו בגיל מבוגר לשאת אישה ולברוח מפני אחיו שרוצה להרוג אותו. זה המקרה הקלאסי בתנ"ך של סיפור על אדם שיוצא לדרך. ואיך אנחנו יודעים שיעקב היה מלא חרדה? איך אנחנו יודעים? מהבטחת השם. אולי כדאי לפתוח, להיזכר בתחילת פרשת ויצא, ולראות מה מצבו הנפשי של אדם היוצא לדרך. כל הבעיות נמצאות שם, כל מה שאמרתי נמצא. אבל לא כתוב על יעקב שהוא באמת היה בחרדה, אבל אתה יכול ללמוד את זה הן ממה שהשם אומר לו, והן ממה שיעקב עצמו אומר בהמשך. וכך אנחנו קוראים בתחילת פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסם מרשותיו, וישכב במקום ההוא. שימו עצמכם לרגע במקומו של יעקב. אתם מגיעים לעיר אבל לא רוצים להיכנס לתוכה, ישנים בשדה הפתוח. בשדה הפתוח מתרוצצות חיות, חיות טרף, שודדים. אבל אי אפשר לא לישון בלילה, נכון? אם לא נישן לא נוכל ללכת ביום. אז הוא ישן בשדה הפתוח ושם אבן מראשותיו, אולי בתור קרית ואולי בתור לא אבן אחת אלא אבנים רבות מסביב לראש, כדי להגן על הראש. זה המצב של יעקב. ובחלום מתגלה לו השם ואומר לו, אני קורא בפסוק תתוו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אלה הספקות. האם אני יוצא על מנת שאני אי פעם עוד ארשוב ואראה את הארץ הזאת, את המשפחה שלי? אלה השאלות שמנקרות בראשו של מי שעומד לדרך שהיא מאות קילומטרים, 1,000 קילומטר עד חרן. ואז מתעורר יעקב ונודר נדר בפסוק כף, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, בעיות של היוצא לדרך, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצווה יהיה בית אלוהים וכו'. זה הסיפור הקלאסי של אדם בתקופת המקרא שיוצא לדרך רחוקה למשימה משפחתית חשובה ביותר, או לברוח, גם זה חשוב, ואיננו יודע מה צופה לו העתיד והאם הוא יזכה לחזור לביתו בשלום. חרדה חז"ל במדרש בראשית רבה פרשו את המזמור שלנו כעמוס חכם. איך אני יודע? א', עמוס חכם מביא את זה. אבל ב', אני אגיד לכם מה הוא מביא. במדרש בראשית רבה יש טכניקה מדרשית שנקראת פתיחתא. לכל פרשה בתורה פותחים בפסוק ממקום רחוק. אם הפרשה היא פרשה בתורה, מביאים תמיד פסוק מכתובים. ובפסוק הזה ממצים את כל הנושא של הפרשה. ואחד החכמים מביא פתיחתא לויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. איזה פתיחתא הוא מביא? אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. והוא דורש את כל המזמור שלנו על יעקב אבינו. זה המזמור שאמר יעקב אבינו. כמובן שזה דרש, אבל ברור שמאחורי הדרש הזה עומדת תפיסת פשט. מזמור קוף כף א' הוא מזמור של היוצא לדרך, החרד מפני הבלתי נודע שמצפה לו בדרך שלפניו. את מה שאמרתי זה שטר, ואותו צריך לפרוע. כי אין די בבית א', יש צורך לראות אם הנחת העבודה של עמוס חכם, הוא לא היחיד, אנחנו בהמשך נראה עוד פרשן, הנחת העבודה שהמזמור שלנו הוא מזמור של היוצא לדרך, האם הנחת היסוד הזאת מקבלת אישור בבתים הבאים של המזמור? אז נצא לדרך. נצא לדרך בעקבות המזמור. ובכן, אשא עיניי להרים, לפני שנעבור לבית ב', אני רק אעיר שהקשר בין שתי השורות הוא הפוך לפי פירושו של גויטיין ולפי פירושו של עמוס חכם. גויטיין קורא, אשא עיניי להרים בתקווה, מאין יבוא עזרי, אולי מן ההרים יבוא עזרי. עמוס חכם קורא, אשא עיניי להרים בחרדה. לשם אני צריך להגיע. מה יהיה לי שם? איך אני אמצא את מקומי, את ביטחוני, את עזרתי בערים המאיימים האלה? זה ממש הפוך. אז נעבור לבית ב'. על השאלה ששאל הדובר, מאין יבוא עזרי, הוא גם עונה. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אז אם אתה יודע את התשובה, מה שאלת? ואם לא ידעת בבית א' את התשובה, מאיפה היא בדיוק צצה? אז אפשר כמובן לענות שזה רק סגנון ספרותי, אבל לפי דעתי זה יותר מכך. תראו, ישנה תופעה די נדירה, צריך לומר, בתנ"ך, שבה הדובר בתנ"ך משתמש בפתגם ידוע. כדי לזהות את התופעה הזאת, יש צורך בכמה וכמה אמצעים, אני לא ארחיב פה, אבל אני חושב שלפנינו שימוש בבית ב' בפתגם. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, זה פתגם שעליו חינכו דורות של ילדי ישראל. אני לא בטוח שהוא היה בדיוק בסגנון הזה, אבל הרעיון הוא רעיון שעליו נתחנכו ילדי ישראל. השם עושה שמיים וארץ, הוא יהיה בעזרנו. מניין אני לוקח את הרעיון הזה? מן העובדה שעוד שני מזמורים, הפסוק הזה מופיע כמעט כצורתו. אז תפתחו רגע בקוף כף ג', סליחה, קוף כף ד', שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו יומרנה ישראל, לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים ולאונו, לא נקרא את כל המזמור, רק את סופו. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. בשם השם, מעם השם, זה אותו דבר. אפשר היה להגיד, עזרנו מעם השם עושה שמיים וארץ, כמו שאומר אצלנו הדובר במזמור. ההבדל היחיד המשמעותי זה שבמזמור קוף כף ד' המשפט הזה נאמר בלשון רבים, עזרנו, ואילו במזמור שלנו בלשון יחיד, עזרי. ממה זה נובע? המזמור קוף ד' נאמר על ידי עם ישראל, כמו שנאמר, יומרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו, יומרנה ישראל. אז ישראל אומר, עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. מזמור קוף קף א', המזמור שלנו, נאמר על ידי אדם יחיד. היחיד אומר, עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ. חזרת הפסוק כמעט כלשונו, שני מזמורים מאוחר יותר, מלמדת אותנו שיש לפנינו מטבע לשון ידוע, קבוע, שעולה בתודעתו של הדובר. ועכשיו כך הם מפני הדברים. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? ואז עולה מתוך תודעתו החינוך שהוא התחנך עליו, הפתגמים שהוא גדל עליהם, ואותו פתגם שמופיע שני מזמורים אחר כך, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, מנוסח אצלו בהתאם לנסיבות שהוא נמצא בהם, עזרי מי עם אדוני עושה שמיים וארץ. כלומר, השאלה הייתה שאלה, והתשובה בוקעת מתוך נבחי זיכרונו וחינוכו. על השאלה מאין יבוא עזרי, הרי התחנכתי, רבותיי הרביצו בי את התורה הזאת. עזרי מי עם השם עושה שמיים וארץ. אנחנו עוברים לבית ג'. בית ג', תגידו אתם מה קורה בו. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. מה קורה בבית ג'? האגף הימני שלי. תשובה, מה קורה בבית ג'?
יום ולילה.
יום ולילה, אבל קורה משהו יותר דרמטי. לא, למה יאוש? איפה יאוש? לא, אני לא, אני מחכה לתשובה, משהו, כן. מישהו אחר מדבר. יפה רבקה. עוד עלולים לחשוב שאני מכיר פה את כל היושבים. אז זה לא ככה. מדבר פה מישהו אל היוצא לדרך. הוא מברך אותו. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. אנחנו בלשונם של חז"ל היינו מוסיפים לפני הבית הזה שלוש מילים, שתי מילים.
אמר לו.
לא, זה, אמר לו זה ודאי. אבל כדי שזה יהי רצון. זו תפילה, זאת, זה איחול, הלוואי, יהי רצון. שאל אל ייתן למות רגליך, מי אל ייתן? הנושא נסתר. אז על מה הוא מסתמך כשאומר אל ייתן בלי להזכיר את הנושא? על חברו שאמר, עזרי מעם השם. השם מוזכר כמושא במשפט הקודם. עזרי מעם השם. עונה לו מישהו, מברך אותו, השם שהזכרת אותו בדבריך הקודמים, יהי רצון שלא ייתן, שאל ייתן למות רגליך, יהי רצון שאל ינום שומריך. ומי הוא שומריך? זה כינוי להשם כמובן. האם הבית הזה תורם לדיון בשאלת הסיטואציה שממנה צונח המזמור? אין ספק. בהחלט. למה? כי שתי הבעיות האופייניות להולכי דרכים הם אלה. שגם האדם בימינו כמעט לא מבין את זה. בעיה ראשונה זה בעיית הרגל, הרגליים. הולכים בדרכים זרועות באבנים. חוצים שדות, ואין דבר פשוט יותר מאשר, אפילו לא שבר ברגל, שבר זה דבר גדול, נקע. הרגל מתעקמת, כאבי מזים, ואתה לא יכול להמשיך בדרך, ואתה מוטל כאבן שאין לה הופכין לצד הדרך ולא יכול להושיע את עצמך. אלה בעיות, מי לא נתקל בדבר כזה אי פעם בחייו, אבל אצלנו זה דבר נדיר. הולכי דרכים? זאת הבעיה המרכזית, ובמזמור צדי א', נאמר, מה נאמר במזמור צדי א', תפתחו ותמצאו את הפסוקים המתאימים, על כפיים מסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. זאת הייתה הבעיה המרכזית של הולכי דרכים, אבנים, התמוטטות הרגל, משביטה את ההולך ומשאירה אותו כאוב וחסר אונים. לכן האיחול הראשון, אל ייתן למות רגליך. השם ישמור, לא ייתן לרגליים שלך להתמוטט. הברכה השנייה, אל ינום שומריך. מה הבעיה השנייה של הולכי דרכים? ראינו אצל יעקב, מה? לילה. אדם חייב לישון, הוא לבד. זה מסוכן לישון בשדה לבד. מי ישן היום? אדם מגיע לעיר זרה, הולך לבית מלון. אין דבר כזה, אין בתי מלון, אין כלום. במקום שבו הגעת והשמש שוקעת, אתה מכין את מקום משכבך. וישן לבד. אז מה יהיה? אז שמים אבנים סביב לראש. תרופה מאוד עלובה. אל ינום שומריך. מי שאין לפניו שינה ותנומה, הוא ישמור אותך ביום ובלילה. וגם כשאתה לא יכול לשמור את עצמך, הוא ישמור עליך, כי הוא לא ישן. אפשר להסביר את הבית הזה לא ביחס להולכי דרכים. אפשר, עובדה שהפרשנים עשו את זה. אבל זה כל כך מתאים להנחה שאנחנו עוסקים במי שיוצא לדרך. אבל בכל אופן לא טיפלנו עוד בבעיה מי זה הדובר פה בבית הזה. כי התחלף הדובר. מי שאמר את בתים א' ב' הוא לא זה שאומר את בית ג'. את בית ג' אומר מישהו שעומד מולו ומברך אותו לקראת יציאתו. מי זה? אנחנו לא יודעים. אבל זה מישהו שמכיר אותו כנראה, רוצה בטובתו ומאחל לו הצלחה בדרכו. לא הצלחה בדרכו, זה לא המילה, זה מילה מודרנית. אם תגידו אתם מה הוא מאחל לו. שמירה בדרכו. שמירה בדרכו. בית ד', אני אחזור לו מאוחר יותר, אני אקרא אותו, אבל לא נדון בו בינתיים. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. נגיד על הבית הזה בינתיים רק הערה קטנה. הבית הזה מרחיב את סוף בית בית הקודם. בית ג' סליחה. אל ינום שומריך, לא ינום ולא ישן. מכפיל. שומריך, שומר ישראל. מרחיב. כלומר, הבית הזה מהווה הרחבה ברורה וניכרת לעין של סוף בית ג'. אז בינתיים נסתפק בזה ונעבור לבתים ה' ו' ז' וח'. אנחנו נחזור אליך, אני משאיר את השאלה פתוחה ונחזור אליך מאוחר יותר. בתים ה' ו' ז' ח' נאמרים כולם מפי, איך נקרא לו?
המשורר.
לא, אין משורר, אנחנו לא יודעים מי המשורר. מפי הרע, החבר. הוא פונה אל היוצא לדרכו ואומר לו, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, השם ישמורך, ישמור את נפשך, צאתך ובואך. שמונה תיבות עם הכינוי החבור אתה, לך. ולכן כל ארבעת הבתים האלה נאמרים על ידי הרע, המברך, ולא על ידי היוצא לדרכו. אז עכשיו בואו נראה עוד פעם את הבתים בזה אחר זה, ונראה אם הם מתאימים להולך בדרך, למי שיוצא לדרך. השם שומריך, זה כללי מאוד, אבל זה מתאים, אבל לא הוכחה. השם צילך על יד ימיניך. אמרנו כבר צילך, מישהו שאל פה מה זה צילך, ומה אמרנו? שזוהי מטאפורה. השם הוא צילך, השם הוא הגנתך. למה צל הוא הגנה? כל מי שיצא החוצה וירחוש בקרני השמש, פה לא תל אביב ולא אילת, אבל גם פה להיות 10 דקות בשמש, ומיד אתם נכנסים לאוהל, אפילו עם השיעור משעמם. למה? כי באוהל יש צל. הצל מהווה הגנה. ולכן, כשרוצים לומר במזרח, בארצות החום, שמשהו מגן, אז אומרים, המשהו הזה הוא צל. השם צילך, השם הגנתך. אבל על יד ימיניך, אז טוב, צילך על יד ימיניך, הגנה על יד ימיניך. יד ימין היא היד הפעילה, והכוונה, השם יסייע ביד ימינך להיות מוכשרת, להגן על עצמך מכל דבר, ולפעול מה שצריך לפעול. אבל בבית וב, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, המטאפורת, השם צלחה, מקבלת מימוש. מימוש מטאפורה זה תופעה ספרותית מעניינת. מטאפורה הרי היא נמצאת בשדה משמעות שאיננו זהה למשמעות המילולית הראשונית. הנה, אמרנו, השם צלחה, אנחנו לא מתכוונים שהשם באמת הוא צל. הצל הוא המושג של הגנה. כשאנחנו רוצים להגיד, השם הוא הגנתך, אז משתמשים במטאפורה, השם צלחה. אבל בבית וב, המטאפורה הופכת להיות ממשית. השם באמת יצל עליך. ומכיוון שהשם יצל עליך מפגעי מזג האוויר, לכן יומם השמש לא יקקה. השמש מכה? בתנ"ך כן, שמש מכה. כן. וגם הישוע, זו הערה יפה. אז השמש מכה, בתנ"ך השמש מכה את האדם.
למה אתה אומר שהיא צריכה להגנה ולא לידך?
לא הבנתי.
השם צריכה על יד מיניך, והשם צמוד אליך על יד
מיניך. אני כך פירשתי.
מה זה הגנה ולא ליד?
הגנה על יד ימיניך, הוא מגן על יד ימיניך. אוקיי, זה גם פירוש אפשרי. שהוא צמוד אליך כמו שהצל צמוד לאדם, זה גם פירוש אפשרי.
ואתה לא מסבך עם הצל
החסר. לא, לא, אני כן רוצה לומר. בית וב לוקח את המילה צל ומפרש אותה פתאום כפשוטה. השם צלחה, הכוונה, הוא מצל עליך מפני מכת השמש ומפני הירח בלילה. אז מפני מכת השמש, שהשמש לא תקה אותך, והמיתוי להכות שמש מכה מופיע בתנ"ך בעוד מקומות, זה מובן. אבל מה פירוש השם מצל עליך מפני הירח בלילה? למה שהירח לא יאיר? טוב, אז כאן לפנינו דוגמה איך דיברה תורה כלשון בני אדם. עד למאה ה-19, אולי עד למאה ה-20, עד ימינו, אתם יודעים מה, 121, חלקים גדולים באנושות האמינו ועדיין מאמינים שבירח, בקרני הירח, יש כוח לנזק. איך אומרים באנגלית חולי הנפש? שבתרגומו לעברית? איך? סערורי, אוקיי. מה זה סערורי? מוכה סהר. אגב, תופעה הזאת קיימת במציאות גם בימינו, שאנשים באמצע הלילה קמים, ותוך כדי שינה מסתובבים, וזה מאוד מסוכן להם. אז זה כנראה חלק מהעניין. אבל על כל פנים, הירח נתפס כדבר מזיק. ובגמרא במסכת פסחים, בדפים שמוקדשים לכל מיני חששות מפני רוחות רעות ושדים, נאמר שכל מי שלן לבדו בצל לבנה מתחייב בנפשו, כי זאת סכנה. ללון בצל הלבנה זאת סכנה. אבל, ולכן אדם צריך להימנע מכך. מה יעשה? ייכנס לביתו וישן על מיטתו. אבל מה יעשה? הולך הדרכים שאיננו יכול לעשות כך, שחייב ללון בצל הלבנה או בקרני הלבנה, מה הוא יעשה? אין לו ברירה, אין מי שיצל מעל ראשו. אז מה התשובה של המזמור, של המברך? השם צלחה והוא שיגן עליך מפני קרני השמש ביום ומפני קרני הירח בלילה. האם יש ראיות לכך שקרני הירח מזיקות? האם הרפואה המודרנית או הפיזיקה המודרנית מאשרות את הדבר הזה? התשובה היא לא. אז איך נקרא את התנ"ך? נקרא את התנ"ך כפי שקראו אותו וכפי שחשבו עליו. הברכה נאמרת על פי תפיסתם של בני אדם בזמן שבו נאמר המזמור. וזה לא צריך לעורר אצלנו שום קושי. התורה מדברת כלשון בני אדם שהם היו המקבלים הראשונים של התורה, או במקרה שלנו של המזמור. וזה לא צריך לעורר שום קושי. אז האם בית וב, היי וב, מתאימים למי שיוצא לדרך? בית וב מתאים רק למי שיוצא לדרך. באמת קשה לפרש את הבית הזה, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, ביחס לאיזה צרה כללית. באמת הפרשנים פה לא יודעים, אלה שלא פרשו את זה על היוצא לדרך, ממש לא יודעים מה לעשות עם בית וב, ומאוד נדחקים בפירוש שלו. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, זאת ברכה שכמעט לא ניתן לפרש אותה, אלא ביחס למי שיוצא לדרך. ואז מה הבית האחרון? אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מה אתם אומרים על צאתך ובואך? לא, אנחנו דילגנו על בית זין, למה אתם לא אומרים? בית זין, אני עומד פה על הבמה, קשה לי, אבל אתם יושבים בנחת, אז אתם צריכים לעקוב אחריי. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אז קודם כל, מכל רע, זה מכל דבר רע. אי אפשר לפרט את כל הרעות ואת כל התקלות שעורבות לאדם בדרכו. ולכן הברכה היא כללית, ישמורך מכל רע. זה מזכיר את תפילת הדרך, שאחד השימושים של המזמור הוא כידוע כחלק מתפילת הדרך. תסתגלו בסידורים. אנחנו לא אומרים את זה, אבל תסתכלו בסידורים, המזמור הזה מופיע בכל נוסחות תפילת הדרך. למה? מתוך התפיסה שזה מזמור של היוצא לדרך. ובכן, מה אנחנו אומרים בתפילת הדרך? יהי רצון מכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם. השם ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך. מה פירוש הצמד המילים הזה, צמד המילים, לשמור נפש?
חיים.
לשמור על החיים. את מישהו מוכן לתת דוגמה מהתנך ששמירת נפש זה שמירת החיים? איך? תהיה נפשך צרורה בצרור החיים. נכון, הפוך. יפה, זה יפה מה שאמרת. לא, לא, שמירת נפש. אני מחפש את הצמד שמירת נפש. השם אומר לשטן בספר איוב, תעשה לאיוב מה שאתה רוצה, אך את נפשו שמור, ועוד רבים. אז ישמור את נפשך, אם אנחנו מתרגמים את זה לעברית פשוטה, מה? ישמור אותך חי. לא, 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 ישמור את נפשך, תרגומו, ישמור את חייך, ישמור אותך חי. כי אחד החששות של היוצא לדרך, ואחד החמורים שבהם היה שבדרך, או אפילו כשהוא יגיע למחוז חפצו, הוא ימות. אז השם ישמור את נפשך. ועכשיו הוא מגיע לברכה האחרונה, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. כאן אני צריך להגיד משהו לרעתי. הביטוי צאתך ובואך, אתם מפרשים אותו מיד מה? צאתך לדרך. ובואך בשלום הביתה. הבעיה היא שהצירוף לצאת ולבוא מופיע בתנ"ך 20 פעם, ובכל הופעותיו יש לו משמעות הרבה יותר רחבה. המשמעות שלו היא כלל התנועות שאדם עושה בחיים. לא, משה אומר ביום מותו, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבוא? אם אנחנו מתרגמים את זה, לא אוכל עוד לפעול. לא אוכל עוד לעשות מעשים. וזאת המשמעות של לצאת ולבוא כמעט בכל ההופעות של הצמד הזה בתנ"ך. זה לא מתאים למה שאנחנו אומרים. כי אנחנו רצינו לפרש את זה, צאתך מהבית ובואך בשלום, חזרה. זה לא המשמעות של לצאת ולבוא בתנ"ך. אבל כל ניב במקרא אנחנו צריכים לשאול מדוע, מאיפה הוא נולד, איך הוא נולד. איך לצאת ולבוא פירושו לפעול את כל פעולות היומיום? למה לצאת ולבוא זה לפעול את כל הפעולות הרגילות שלך?
לא בדרך
כלל איך? לא שומע.
לא קשור
לא, לא, לאו דווקא, לפעמים. אשר יצא לפניהם, אתה צודק, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, שלמה אומר, לא יודעתי לצאת ולבוא, הכוונה, אני לא יודע לפעול, אני לא יודע לתפקד. לא, 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 ולא למלחמה. זה נכון אולי ביהושע, אשר יצא לפניהם, גם בדוד, נכון. אבל איך נולד הניב הזה? שלצאת ולבוא זה מכלול ההתנהגות האנושית. התשובה היא פשוטה. אדם יוצא מן הבית ומתחיל לעשות את פעולות חייו. לעבוד. סיים את העבודה, הוא בא הביתה והולך לישון. אז בין לצאת מהבית לבוא אל הבית, מכלול הפעולות האנושיות מתקיים. הנקודה ברורה? אם אני צודק בניתוח הניב הזה, אז יכול להיות שפה הוא בא במשמעות המקורית שלו. השם ישמור צאתך מהבית, ובואך חזרה לביתך בשלום. מעתה ועד עולם, הכוונה, אני לא מברך אותך רק לפעם הזאת, אלא שתמיד יקרו לך כל הדברים הטובים שבמזמור, בכל יציאותיך ובכל השיבות שלך. האם השתכנעתם שהמזמור הזה הוא מזמור של היוצא לדרך? אני חושב שאין בזה ספק, אין בזה ספק. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה הרצינית. המזמור, לא טיפלנו עוד באיזה בית, נראה אם אתם זוכרים. בית ד', לא, בית ד', לא טיפלנו בו. אמרנו שאנחנו נדחה את הטיפול. תראו, המזמור הזה הוא מזמור שמשתתפים בו שני דוברים. היוצא לדרך והמברך אותו. ומתנהל ביניהם איזשהו דו-שיח. התופעה הזאת היא מאוד נדירה בספר תהילים. אנחנו כבר באחת השנים לימדנו את מזמור צדי א', יושב בסתר עליון, ופירשנו אותו כמזמור שנאמר על ידי שני דוברים. זהו מזמור דרמטי. כלומר, מתרחשת בו איזושהי דרמה. ובכל מקום שאתה מוצא את התופעה הזאת, והיא נדירה מאוד, אתה צריך לשאול מדוע מעצב המשורר את הרעיון שלו באמצעות דו-שיח דרמטי. למה צריך שני קולות? מה היה חסר לנו, נניח, אם כל המזמור היה נאמר על ידי זה שמברך? מההתחלה ועד הסוף. או ההפך, שכל המזמור יאמר על ידי זה שיוצא לדרכו. אתם רוצים שנתרגם את זה, כל אחד יכול לעשות את זה בנקל. מה תורם העיצוב הדרמטי של המזמור בדו שיח של שניים? למה זה נחוץ? בואו נקרא תשובה שנותן מפרש מודרני, ונביע את דעתנו ביחס לתשובה הזאת. בדף שלפניכם, אהרון פולק היה מאנשי העלייה השנייה, איש השומר. ובמהלך החיים שלו בארץ ישראל, הוא עלה לארץ ב-1910, במהלך החיים שלו בארץ הוא התוודע מקרוב מאוד לשפה הערבית ולתרבות הערבית, להווי הן של הבדואים והן של הפלאחים, וניגש לפרש חלקים גדולים בתנ״ך באמצעות השוואה מתמדת הן לשפה הערבית והן למנהגים של הערבים. את ספרו, את פירושו לספר תהילים על הסתומות במזמור, הוא החל לכתוב ב-1930. והמשיך וכתב אותו, וסיים אותו לפני מותו, הוא מת ב-1960, והספר שכב כאבן שאין לה הופכין 30 שנה, למעלה מ-30 שנה. עד שבניו, ביתו ובנו, החליטו להוציא את הספר לאור, וב-1990 ומשהו, הם הוציאו את הספר הזה לאור. הספר הוא מאוד מעניין. הדבר המעניין שבו זה, כמו שאמרתי לכם, השימוש השיטתי בשפה הערבית כדי לפרש את העברית של המקרא, והשימוש השיטתי שהוא עושה בהכרת ההווי לצורך פרשנות המקרא. הנה דוגמה. במבוא שלו למזמור קכ"א הוא כותב כך: תוכן השיר עושה רושם של מסיבת פרידה הנערכת בביתו של אחד המתכונן לצאת לדרך. אז הנה לכם עוד מישהו שתפס את המזמור בצורה נכונה. בידוע שמאז ומקדם היו הדרכים במזרח סכנה לעוברי אורח בכלל ולסוחרים בפרט ובעיקר. ולא לחינם אמרו חז"ל, כל הדרכים בחזקת סכנה. יש לשער אפוא שכל המתעתד לצאת לדרך היה נוהג לזמן אורחים בביתו ולכבדם במאכל ובמשקה. הכל כדי שהללו ילבוהו בברכותיהם ויאכלו לו דרך צלחה. ואילו הפייטן דנן תיאר מסיבה מעין זו, ומבחינה שימושית הנציח את סדריה לדורות הבאים בצורה קבועה וברורה למור, כזה ראה וקדש. ובוודאי אין זה מקרה שהמזמור נכלל על ידי מסדרי התפילות במערך של תפילת הדרך. וזאת לדעת שאף כיום מצויות ושכיחות מסיבות כאלה בקרב הערבים. ולפי רוב גודלו וחשיבותו של המערך, הנוסע, כן תגדל המסיבה וירב המשתה. המסתיים כרגיל בצורה זו. המערך מחווה קידה לאורחים המסתלקים ואומר, ברצון הבורא, צריך לומר את זה בערבית כמובן, ברצון הבורא אראה את פניכם בשלום. כלומר, הלוואי ובשובי אמצא אתכם בריאים ושלמים. והאורחים עונים לו בצוותא, אלוהים יוליכך בשלום ויביאך בשלום. שזה כמובן מזכיר את הפסוק החותם את מזמורנו, השם ישמור צאתך ובואך. נפלא. לא כל כך. למה לא? אני חושב שהפרשנות האתנוגרפית, הפרשנות החברתית הזאת, היא רחוקה מאוד מפשוטו של המזמור. לא בגלל, כלומר, מה הוא פתר לנו? איזה בעיה הוא פתר לנו? אולי היינו צריכים להתחיל בצורה מסודרת. הוא פתר לנו את הבעיה, מדוע יש כאן שני דוברים? ומה התשובה שהוא נותן? יש כאן שני דוברים, כי היוצא לדרך היה עושה מסיבת פרידה, היה מזמין את חבריו, והם היו מברכים אותו. אז הדו-שיח הוא כאן שיקוף של מציאות חברתית רגילה, שבה משתתפים לפחות שני דוברים, אולי יותר. זה בעצם התשובה שהוא נותן לשאלה, מדוע במזמור שלנו משתתפים שני דוברים. אני מקבל את התשובה הזאת, אני לא דוחה אותה. אני רק רוצה, ממה אני מסתייג? אני מסתייג מזה שיש לפנינו, בערך באמצע הקטע הזה שקראנו, שהמשורר הנציח את סדרי המסיבה הזאת, מסיבת הפרידה ליוצא לדרך, בבחינת כזה ראה וקדש. כאילו יש לפנינו במזמור איזה נוסח קבוע, שכל מי שהיה יוצא לדרך, היה מזמין את האורחים, הוא היה פותח ואומר, אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי, והם היו עונים לו, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, והיו ממשיכים לברך אותו, עד השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, כזה ראה וקדש. רחוק מאוד מפשוטו של המזמור, רחוק מאוד מהבנת רוחו של ספר תהילים. המזמור הוא יצירה פיוטית חד פעמית. לא מן הנמנע שהמזמור מבוסס על איזה נורמה חברתית כמו שמתאר פולק, מתוך הנחה שמה שנהוג בין הערבים עד ימינו היה נהוג בין אבותינו בתקופת המקרא, הנחה מתקבלת על הדעת, ובכן זה לא מן הנמנע, ובכל זאת המזמור שלנו איננו סטנוגרמה של אירוע ממשי, אלא יצירה ספרותית, פיוטית, מיוחדת וחד פעמית, ואותה אנחנו צריכים להבין. ועכשיו אנחנו נדון דיון משלנו בשאלה, מה תורם העיצוב של המזמור הזה כדו שיח דרמטי בין שניים? לעולם, כלל, זאת המחת יסוד, אם יש שני דוברים במזמור, הת אוזניך כאפרכסת וחפש את ההבדלים הדקים בין הדוברים, את המתח הסמוי ביניהם, את הפער שבין דברי האחד לדברי האחר. זאת המשימה, גם במזמור שלנו. אז נלך אל היוצא לדרך ונשמע את קולו, הוא אומר, מאין יבוא עזרי? עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. השם עושה שמיים וארץ, הוא עוזר למי שצריך, הראיה. במזמור, שני מזמורים קדימה כתוב, עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. וכן, מי שעוזר לכל העולם, מי שברא את כל העולם, הוא יהיה בעזרי. האם המברך הולך באותה דרך כשהוא אומר לו, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך? האם הוא הולך איתו באותו כיוון, או שיש לו איזה חידוש בדבריו? ביחס לדברי הביטחון של היוצא לדרך בבית ב'. מה הוא מדגיש בבית ג'? איחול להשגחה אישית. השינוי החשוב ביותר שהוא עושה זה החלפה סמנטית בין בין השורש אזור עין זין רייש לשורש שמור. היוצא לדרך להשתמש פעמיים באזור, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. ואילו הוא מכנה את השם שומריך. מה ההבדל בין עזר לשמירה? מתוך עיון בקונקורדנציה אומר לכם על רגל אחת. עזר או עזרה ניתנת לבעיה ספציפית. ולכן היוצא לדרך אומר, מאין יבוא עזרי כשאני אתקל בבעיות ספציפיות בדרך? השם יעזור לי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אומר לו המברך, השם לא יעזור לך, הוא ישמור אותך, הוא שומריך. השמירה פירושה השגחה, שמונעת את הופעת הבעיות שמצריכות לאחר מכן עזרה. ובכן, השינוי הסמנטי, עכשיו השינוי הזה הוא מתברר כשינוי דרמטי, מכיוון שכל המשך המזמור נעלם את המילה עזר ומופיעה המילה שמירה עוד 5 פעמים. 6 פעמים מופיעה פה השמירה, והעזר נעלם. ובכן, המברך בבית ג' מדגיש את השמירה, ומדגיש את השמירה האישית, וגם מכפיל את הממדים. אם היוצא לדרך חושב רק על הגיאוגרפיה, רק על ממד המקום, אשא עיניי אל ההרים, מאין, מאין פירושו מאיזה מקום. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. הוא חושב חשיבה מרחבית על החלל, על השטח. אומר לו המברך, אתה צודק, בשטח אל ייתן למות רגליך בכל מקום שבו הרגל שלך נמצאת, אבל הוא מכניס את ממד הזמן. אל ינום שומריך, לא ביום ולא בלילה, לא ינום. כלומר, שמירה שהיא גם במקום וגם בזמן, שמירה טוטלית, אבל בעיקר שמירה אישית. דווקא על פי ההנחה שלנו שעזרים עם השם עושה שמיים וארץ, זה פתגם, פתגם שהיוצא לדרך מעלה אותו מנבחי זיכרונו ומשתמש בו להרגיע את, את, את חרדתו, את חרדותיו, אומר לו המברך, עזוב פתגם, שומר, עושה שמיים וארץ, אני מברך אותך בשמירה אישית. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. אנחנו מגיעים לבית ד' שדילגנו עליו, ושואלים, מי אומר את בית ד'? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. התשובה היא, היוצא לדרך אומר את זה. והוא דווקא שמח על הברכה שהוא קיבל ורוצה לאשר אותה. איך הוא מאשר אותה? קודם כל הוא מקדים את המילה הנה. הנה, תחליפו אותה למילה מודרנית או מילה אחרת שמתאימה. אכן, אכן. כלומר, אתה צודק במה שברכת אותי. שהרי לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ואני הרי מישראל. אז בוודאי, מי שלא ינום ולא ישן שומר ישראל, שמירתו תהיה גם עליי. הוא מרחיב, זה נכון, אבל בהרחבה הזאת יש צמצום. צמצום של מה? צמצום של מה? בזה שהוא אומר, שומר ישראל, של השמירה האישית עליך. תראו איך מגיב במחצית השנייה של המזמור המברך. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. אי אפשר שלא לשים לב לפולמוס הנסתר שמתקיים בין ג' לד' ובין ד' לה'. בבית ג' הוא אומר, אל ינום שומריך. מגיב על כך היוצא לדרך, אתה צודק, שומר ישראל. אומר לו, לא, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. אתה נסוג על דברים כלליים, במקום להאמין ולבטוח בהשם שהוא משגיח אישית עליך. זה נכון, אבל כשאתה מרחיב, אתה שוכח את הפרט. והמברך רוצה להדגיש דווקא את הפרטיות, דווקא את השמירה הפרטית. יש לי עוד 2 דקות, או 2.5. אז מתקיים פה פולמוס. עכשיו, תשימו לב, גם הפסוק לא ינום ולא ישן שאומר ישראל, אף על פי שאין לי הוכחה לכך, נראה כמו איזה פתגם. לא ינום ולא ישן שאומר ישראל. כלומר, כשהוא שמע את השמירה כתחליף לעזר, את זה הוא קיבל. הוא גם הוא עכשיו משתמש היוצא לדרך במילה שומר. אבל הוא משתמש שוב בפתגם, כמו שהוא השתמש בבית בית. אתה צודק בברכה שלך. הרי למדנו, שנינו בבית המדרש. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ואני הרי אדם מישראל, אז בוודאי גם אני אשומר. אומר לו היוצא לדרך, שים לב למה שאני מברך אותך. השם שומר אותך. לא שומר ישראל, הוא גם שומר ישראל, אבל יש שמירה מיוחדת לך יוצא לדרך. השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. אתה, אתה, אתה. 8 פעמים הוא משתמש בכינוי החבור, אתה. יקקה, ישמורך, נפשך, צאתך ובואך. 8 פעמים. 4 פעמים הוא משתמש בשם השם, בראש המשפט, השם שומרך, השם צילך, השם ישמורך, השם ישמור צאתך, 4 פעמים, ו4 פעמים הוא משתמש בפועל שמור ביחס להשם. צירוף שלושת הדברים, השם שומר אותך. זה בעצם שלוש המילים שיוצרות את הרעיון. אל תיסוג לפתגמים ידועים, אל תלך שבי אחרי תורת אנשים מלומדה, או מצוות אנשים מלומדה. תאמין באפשרות שהשם ישמור אותך שמירה אישית. עכשיו נסיים ונגיד למה חשוב, למה הסיטואציה של היציאה לדרך היא ההזדמנות לוויכוח כמעט, מתנהל פה במזמור כמעט ויכוח תיאולוגי. ויכוח תיאולוגי בין מה למה? בין צעיר שיוצא לדרכו ושם את יהבו על פתגמים ועל על תורה מלומדה שהשם עוזר לכל העולם, אז גם הוא יהיה כלום, ובזה הוא מנסה להרגיע את עצמו, לבין אדם מבוגר ומנוסה, שההשקפה הדתית שלו היא הרבה יותר עמוקה, שהוא מנסה להגיד ליוצא לדרך, שים לב למה שאני אומר לך. השם ישמור אותך, אתה צריך להאמין בשמירה אישית של השם, אותך, בכל פניותיך. והוא ענה לו על כל החרדות של היוצא לדרך, ברעיון של השגחה אישית צמודה לאדם. זה מתאים, הסיטואציה של היציאה לדרך היא מאוד מתאימה לדו-שיח הזה. כי האדם היוצא לדרך לא רואה את הסכנה בעין. הוא חושש מפני הבאות. הוא מצוי במצב נפשי של אי-ודאות. ולכן הוא יכול לברוח, מי שנמצא בצרה ממשית, אדם חולה על ערש דווי, הוא מדבר על השגחה אישית. אבל מי שיוצא לדרך ונמצא במתח נפשי, אבל לא בצרה מוחשית עדיין, הוא חושב בסגנון של סיסמאות. עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל המצב הנפשי שלו הוא מצב נפשי שבשל לקליטת רעיון דתי הרבה יותר עמוק ומחייב. מחייב את האדם ומחייב את הקדוש ברוך הוא. על יחס אישי של השם אל האדם, על השגחה אישית, ועל דאגה להולך בדרכו, דאגה שיורדת עד לפרטים הקטנים, אל ייתן למות רגליך, ומגיעה עד לשמירת החיים כולם, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם.
כן. מסתבם, כן, אל ההרים, שמסתיים מציאות שבחור הזה יצא אל ההרים.
כן.
אילו זה היה מדבר, היא אומר לה,
עשה עיניי אל המדבר. כן, כן.
מקובל?
כן, כן, כן.
דבר שני, שאלה
שאתה... יש לי רק דף אחד, אבל אתה תוכל לאסוף כאן.
רוצה, כך, כן. למה משה רבנו כן לא בעיר, לא, גם כן, עשה תפילה כמו יעקב אבינו כשהוא ברח למדיין? אבל הוא גם כן ברח ולא ידע לנו בורח.
אני לא יודע, מי אומר שהוא לא נסע? התורה לא אומר...
התורה הייתה אומרת משהו,
לא?
לא. לא?
הרבה יצאו לדרך, רק יעקב חשוב לתורה מסיבות מעניינות, אבל...
אז אם כן אתה חושב שאכן זה היה ויכוח בין יצחק ליעקב?
מה?
יצחק, אם באמת הכוונה שכמו שיצחק מתפלל להשם ישמור, אז יצחק אומר לך, השם ישמורך, ויעקב מציע בסדר לשמור, או זה סתם כך?
לא, אני לא טוען שהמזמור הזה נאמר על יצחק ויעקב.
לא, אבל אם אפשר, כמו אז...
לא, אני לא חושב.
יקקס, השמש מכה אותך, מה שהרב אמר? או שיש ביור אחר לזה?
מה?
יומם השמש לא יקקה, אז הרב אמר, השמש לא תקה אותך. השם ישמור אותך שהשמש לא תקה אותך. זה הפירוש של המילה יקקה?
כן, כן, יקה אותך.
אין פירוש אחר.
אין פירוש אחר.
מקסים, ממש, תודה רבה.
הפסוק האחרון זה גם מזכיר את הסיפור של יעקב, ושבתי לבית אבי והיה לי אלוקים, זה משהו תמיד. נכון. של המזמור.
שאז, שזה יהיה השגחה האישית של לתמיד. נכון? זה מאוד מזכיר. באמת, זה נפלא שחזל צרפו את המזמור הזה ליעקב. זה כל כך מתאים.
תודה.
בבקשה.
שלוש דברים על הירח. מי שהולך ברגל, שהוא ישן בלילה, הוא לא רוצה להיחשף על ידי מליסטים. אז הקרני,
זה רציונל, הירח... רציונליזציה שלא מתאימה לפשוטו של מקרא. תעבור לבית.
לא.
אמרנו, אוקיי. התשובה היא, קרני הירח נחשבו לדבר מסוכן, לא בגלל מה שאתה אומר, אלא מסוכן כשלעצמו. כמו שקרני, במקביל לקרני השמש.
לא בדיוק קשור, אבל אנחנו יודעים שיש כוחות של הירח מבחינת הגאות והשפע.
כן, אבל נכון, אבל זה לא ידוע לנו שזה מזיק לאדם.
גם אם אתה שואל רופאים בחדר לידה, בירח מלא, יש הרבה לידות.
כן? זה שאלה מעניינת.
למה
לא יודע? אז זה שלא, יש לך, אמרת שלושה דברים.
אם אפשר לפרש חלק מהפסוקים כביטויים שהיו שקורים בפי העם, אז אפשר שגם...
גם ישמור צדך ובריך מעתה ועד עולם.
אז המברך בעצם לוקח משהו שהמובן היה צדך ובריך כל הפעולות, והוא עכשיו רואה שבמקרה הזה של מי שיוצא בדרך, יש לוקח משמעות יותר
יפה, כן, יפה. גם הביטוי מעתה ועד עולם זה בעצם ביטוי רווח מאוד בספר תהילים, חוזר הרבה מאוד פעמים. כן.
התכונה שלי בחוץ לארץ זה עץ על חוף הים. והיה לנו לפני כמה שנים סער גדול, קראו לה סער סנדר.
כן, בניו יורק.
והרבה אנשים טבעו והרבה בתים, והם אמרו לי, התלמידות שלי אמרו לי שאולי זה הירח, הסכנה של הירח זה הים, שיוצא מן ה...
את חוזרת על דברים דומים שהוא אמר, זה שוב רציונליזציה, אנחנו מכירים את האמונות והדעות של בני אדם, ואני לא צריך את זה. הירח נתפס כדבר שגורם למחלות ודבר מסוכן, לא בים אלא גם ביבשה. אז לא צריך לחפש.
אולי עוד מתי שם.
שלום, ברוך השם, את נהיה צעירה משנה לשנה.
כן.
את לא מאמינה לי.
תודה רבה.
באמת?
איך הכל. מה זאת הנכד החדש?
או, אני רואה שאת מעודכנת.
יוני התחתן כבר?
כן, כן.
וואו, אני זוכרת אותו לפני שנה. וואו,
אוקיי, anyway.
שלום. נתראה משך השבוע, אוקיי?
בסדר.
תודה רבה.
שלום, וואו, זה עובדים.
על עצם הנקודה שהברכה דורשת הזולת, לא חייבים להגיע לערבים, יש לזה אפילו השלכות להלכה. שופט רבי אברהם בן הרמב"ם על שבע ברכות, אני מביא שאבא שלי, שאבא זלזל בחתן שעושה את ברכה שבע ברכות בעצמו, כי ברור שאתה לא אומר להתאמצים שם לזולת.